שלום לכם, סליחה, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל, שלושה הותר
טובות,
לפרסום.
כן, כן, עוד שלושה שמותרים הבוקר לפרסום, שנהרגו אתמול מפיצוץ מטען בתוך מבנה בחן יונס, בדרום הרצועה. שיהיו בשרות טובות.
נתנאל יעקב ולקובי, בן 36 מחיפה, מפקד גדוד 630, חטיבה הדרומית. וואו, יאיר כהן בן 30 מרמת גן, ממלא מקום מפקד פלוגה בגדוד 630, גם חטיבה דרומית, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה, וזיו חן בן 27 מכפר סבא, לוחם מילואים בגדוד 630 בחטיבה
הדרומית. השם יקום דמם של כל השלושה, וכל אלה שנרצחו עד היום שם בקרבות האלה.
כל אחד מהם, עולם ומלואו.
עולם שלם, משפחות, הכל, כן. טוב, שיהיו בשורות טובות, אין מה לומר מעבר ל...
כאב עצום, אין ספק.
כן, בהחלט. טוב, עדיין העדים של הפעולה של אתמול לפנות בוקר ברפיח של שחרור שני החטופים, בריאים, עושה רושם של בריאים, שלמים ודאי, עדיין רושם לא רק פה, גם בעולם כולו, אבל תמיד יש את אותם צבועים בעולם, בעיקר האירופאים, האמת שגם ביידן, שאירוע כזה מוביל אותם ללחץ, לתפסיקו את המלחמה, כי נהרגו שם ערבים, צבועים שכאלה, פשוט לא יאומן.
כן, צבועים צבועים, אבל הנה, אני בכוונה לא אומר נתניהו, ביידן שולח היום את ראש השבק ואחרים למשלחת במצרים. אתה זוכר שישראל אמרה בשבוע האחרון אנחנו לא שולחים אף אחד למשלחת הזאת? כי אין על מה לדבר, אם הדרישות של החמאס העזויות השתנו אז נשלח, אבל שיחת טלפון אחת של ביידן לנתניהו, וביידן, כן, נשיא ארצות הברית, הוא זה ששולח את ראש השבק הישראלי, לשם, למשלחת הזו, כי לנתניהו אין ברירה אלא להסכים כשנשיא ארצות הברית מבקש דבר כזה.
אתה שולח, מה יקרה מזה שהוא שולח?
כן, אבל צריך לומר משהו. קודם כל זה מפתח הרבה תקוות אצל המשפחות של החטופים וגם בציבור בישראל. אבל בעצם לא הולך לקרות שום דבר. הפערים הם מטורפים, הם עצומים. עזוב את זה הממשלה לא תסכים לדבר כזה, למה שהחמאס רוצה, להסכם כזה, אפילו לא קרוב לזה, אפילו לא חצי מזה, לא יסכימו. גם נתניהו עצמו מתנגד לכל הדבר הזה. מי שדוחף כן לעשות וכן ללכת וכן לשמוע וכן לדבר וכן להתקדם, זה נשיא ארצות הברית ביידן, וצריך לומר מה המניעים שלו. אתה יודע, תמיד לדבר על המניעים שלו זה...
בחירות.
כמו שהם מדברים שם על המניעים של נתניהו, אפשר לדבר זה. המניעים של ביידן זה שהוא רוצה שקט תעשייתי לעבור בחירות. גם ככה יש בלגן שם בארצות הברית, ואומרים שהוא לא זוכר טוב ושהוא שוכח דברים וכל הסיפור הזה. גם ככה לא מרוצים ממנו בכל הנושא של הגבולות. יש לו בחירות שם על הראש בארצות הברית. אז איך הוא בכל זאת יישאר על המשחק מול טראמפ, ומה הוא צריך לעשות? הוא צריך קודם כל שקט מישראל, וחבל שלא מסבירים את זה לציבור, שהסיפור הזה של ביטחון ישראל וביטחון אזרחי ישראל, הוא הסיפור שבשלו מקריב הנשיא ביידן את הסיפור שלנו תמורת ההישרדות שלו. אז נכון, צריך לחלק שלחים לנתניהו בסיפור הזה, שהוא עד עכשיו עומד בפרץ, הוא עד עכשיו אומר לא לאמריקאים. אנחנו שומעים גם בצלאל כל הזמן את הדיווחים על איך ביידן מכנה אותו, את נתניהו, על כמה שהוא כועס עליו. כל הדברים האלה הם דברים נכונים, כלומר זה לא איזה אינפורמציה שמוסרים אותה רק בשביל להראות וואו הנה נתניהו נאבק בנשיא ביידן. נתניהו עומד בפני לחצים אדירים, אדירים של ממשל ארצות הברית. כמה זמן זה יחזיק מעמד, כמה זמן הוא יוכל לעמוד בפני הלחצים האדירים האלו, אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת כי צריך לדעת המציאות. לולא התמיכה האמריקאית, בחימושים, במטוסים, בכל הדבר הזה, אתה לא יכול לנהל מלחמה ככה, אתה לא יכול לנהל קרב, אתה גם לא יכול לנצח. וזאת אמת שצריך לחזור לציבור שוב ושוב ושוב ולהסביר אותה כמו שהיא.
נכון, מקווה שהוא גם יעמוד בלחצים בהמשך, אבל זה טבעם של דברים מהסוג
הזה. זה לא פשוט לעמוד מול לחצים כאלה.
ברור, ברור שלא.
זה לא פשוט. אתה יודע מה, גם אם איתמר בן גביר היה ראש ממשלה, אוקיי? איתמר בן גביר היה ראש ממשלה, כשהיה נכנס לחדר והיה מבין את מערכת השיקולים ומערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית, וכמה אנחנו צריכים את ארצות הברית, גם הוא כבר היה מדבר אחרת. כולם היו מדברים אחרת. כי ברגע שאתה נכנס שם לחדר ואתה ראש ממשלה ואתה יודע את כל הנתונים וכל השיקולים שעומדים בפניך, אתה מבין שאתה לא יכול ממש לזלזל בפני נשיא ארצות הברית. אבל נכון. כן, אתה יודע.
אבל אני חושב אגב שזה לא רק שעומד בפרץ מול נשיא ארצות הברית, היה מאוד הגיוני שגם חברי הקבינט הלא ימניים שלו, קבינט המלחמה, גדי אייזנקוט ובני גנץ, אולי ינסו איכשהו קצת ליישר קו עם ביידן, עם אותה נכון, עם האווירה האמריקאית הזו, אבל עושה רושם שלא הם על מלא עם האינטרס הישראלי, בלי למצמץ, וזה גם חשוב, אני חושב.
אני לא יודע, כבר כולם עושים פה שיקול של פוליטיקה, יאיר לפיד החול מזה שבני גנץ מביא 37 מנדטים בסקרים.
לא,
בני גנץ רוצה לשמור על ה-37 מנדטים שלו בסקרים. הכל פוליטיקה פה. הכל פוליטיקה. מהגף הזה, הכל פוליטיקה. לא אומר לך שבליכוד לא, גם בליכוד.
רגע, בני גנץ עם העמדה הישראלית הקלאסית מול ביידן בגלל פוליטיקה? כי הוא מבין.
בני גנץ עכשיו בצהלל רוצה לשמור על ה-37 מנדטים שיש לו על העצים, הוא רוצה לשמור אותם שיהיו לו בידיים. הבנת? זה הסיפור, זה מה שמנחה אותו.
לא אכפת לו מביטחון
אני
ישראל.
אני לא מאמין לפה, לא. לא,
לא, למה אני...
ברור שאכפת לו מביטחון
בשאלה,
ישראל.
נפצנתי בשאלה, כי כל הדיון פה הוא לא... מבחינת נתניהו אני לא מאמין שזה פוליטיקה מול אמריקאים, אלא זה אינטרס הישראלי, שהוא אינטרס מדיני, ביטחוני, בכל המהלכים שישראל עושה בעזה. אולי יש גם פוליטיקה בין השורות, אבל בגדול זה האינטרס הישראלי שכולם די מסכימים לו.
נכון,
ועל זה נתניהו עומד בפרץ מול ביידן, ואף אחד מחברי הקבינט הזה לא אומרים לו תעשה אחרת, בגלל שצריך לשמור על יחסים טובים יותר עם ביידן, וצריך להתפשר או לא להתפשר. על זה אני מתכוון.
מערכת היחסים בין בני גנץ וראש הממשלה בנימין נתניהו היא גרועה. הם לא סובלים אחד את השני. בני גנץ לא סובל אותו. מבחינת בני גנץ, אם היו אומרים לו, אם היה עכשיו אתה פורש מהממשלה ועדיין אתה נשאר ב-37 מנדטים בסקרים, הוא פורש הרגע. זה לא מעניין אותו. הוא יעזוב הרגע. הסיבה שהוא נשאר זה בגלל שאמרו לו, אם אתה תפרוש מהממשלה, אז אתה כבר תתחיל לאבד את כל המנדטים הרבים שיש לך. הרי למה יש לך יותר מיאיר לפיד? יש לך בגלל שאתה גילית האחריות והצטרפת לממשלה. בקיצור, הכל פוליטיקה, זה לא, אתה יודע, זה לא דברים תיאורים נטו, דברים נקיים נטו, זה רק ביטחון ישראל, זה מה שמעניין, ובזה אנחנו עוסקים וממשיכים הלאה.
ולדעתך, כל ההחלטות שמתקבלות בקבינט, הם משיקולים פוליטיים או משיקולים ענייניים?
לדעתי משיקולים...
אני מכוון עליהם, לא על...
לדעתי משיקולים ענייניים, אני מאמין ככה, אני מתפלל ככה לקדוש ברוך הוא, שייתן להם עצה נכונה. אתה אמרת פה לא אחת ולא לא פעם אחת ולא פעמיים, שאתה לא מקנה באלו שמקבלים את ההחלטות שם, וכל אזרח בישראל צריך להבין את זה, לא לקנה באותם אלה שמקבלים שם החלטות, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא, שייתן להם את השכל הנכון, לפעול הכי נכון, הכי ישר, ומה שהכי טוב, למען אזרחי מדינת ישראל.
כן, בהחלט. לב מלאכים ושרים ביד השם, שייתן להם את התבונה. אגב, הזכרנו את ביידן, ואמרת, אם בן גביר היה צריך לעמוד מולו, אם ביידן היה צריך לנהל עכשיו מלחמה על ביטחונה של ארצות הברית, איזה בן לדן או איזה טרוריסט אחר מהעבר, ארצות הברית הראתה שיכולה לנהל מלחמה בצורה הכי הכי חריפה שיכולה להיות, בלי להתחשב באף אחד לא.
אבל זו השוואה שהיא לא נכונה, אתה יודע, אני שומע אותך, אני שומע אחרים.
כי אנחנו הקטנים, הם מטיפים לנו מוסר, אומרים לנו מה לעשות.
מה זה אנחנו הקטנים? אתה אומנם מדינה ריבונית על הנייר, לפרוטוקול אתה מדינה ריבונית.
אמרת הכל, זהו.
אתה מדינה, אבל אתה כמו, סליחה שאני, אתה יודע, אתה רוצה בשפה של הרחוב, אתה כמו קיוסק בשכונה בתוך ארצות הברית, זה מה שאתה. אתה צריך את הממשלה שם, אתה צריך את הממשל, אתה צריך את הקונגרס, אתה צריך את נשיא ארצות הברית, אתה בשביל תחמושת בכל הדברים האלה, אתה צריך אותם. נקודה. לכן אתה לא יכול להשוות את זה. אם ארצות הברית רצתה לעשות ככה, אז היא יכלה, ואנחנו לא. כי זה המצב, כן? זה המצב. צריך לומר לאנשים את האמת. אתה יודע, עוד יבואו ימים שיתחילו לשאול למה אין פה מפעלים לייצור תחמושת, ולמה כל הזמן צריך את הנדבות מארצות הברית, וכל הזמן להישען על שולחנה ולהידפק על הדלתות שם. יבואו ימים שישאלו את השאלות האלה, אבל איך אמרת, זה בשש אחרי המלחמה. כרגע זה המצב נתון. זה המצב נתון, ולכן אי אפשר להשוות את מה שישראל, את החופש פעולה שהייתה לארצות הברית, אם היא הייתה רוצה לעשות, לא יודע, בעזה מה שהיא רוצה, כן? לעומת ישראל. כי אתה עדיין צריך את האיש ההוא שקוראים לו ביידן.
טוב, איך זה קשור, אגב? לא, לא קשור האמת לבחירות המוניציפליות? לא. לא יותר מעניין?
לא יודע כבר, אתה יודע, לא יודע, היה נראה לי אתמול בערב ששוב פעם חזרה התעניינות של הציבור בבחירות המוניציפליות, בגלל ההסכם של ויז'ניץ, או בעצם ההצהרה של מרן האדמו"ר מויז'ניץ, בעד המועמד של ש"ס, אבל לא יודע, אני אומר את זה כאן בזהירות, אני מזהה בציבור פיהוק אחד ארוך. גדול מכל הסיפור הזה של הבחירות המוניציפליות, צר לי לאכזב, את היחצנים, יועצים, מועמדים,
מתמודדים,
והפוליטיקאים עצמם, אתם לא מעניינים אף אחד בציבור. כלומר, האדישות כלפי הדבר הזה שנקרא בחירות מוניציפליות.
בגלל התקופה, כמובן.
ברור בגלל התקופה. ברור בגלל התקופה. ברור, אנשים עסוקים. אתה, איך אנשים היו שמחים אתמול מהחילוץ של החטופים, ועכשיו שלושת החללים שנפלו נוספים. אנשים רוצים לחשוב עליהם וחושבים על החטופים וחושבים על המלחמה וחושבים על מה שיהיה כאן וחושבים על המצב הכלכלי שהולך ונהיה רע יותר וחושבים על הכל.
אם היית עושה עכשיו סקר, אם היינו עושים סקר עכשיו, זה רעיון דווקא לעשות סקר, איך היית מנסח את השאלה מבחינת ההתעניינות של הציבור בבחירות האלה, כן או לא?
שאלה ישירה, האם מעניינות אתכם הבחירות המוניציפליות, כן או לא? תשובה אחת כן, תשובה אחת לא, ותקבל תשובה. אני אומר לך, לא מעניין את הציבור. פשוט לא מעניין את הציבור.
טוב, אז בואו ספונטנית נפתח את תיבת הסקרים שלנו, 039-039-039, שלוחה 3. אם הבחירות המוניציפליות מעניינות אתכם מאוד, הקישו 1. אם לא, 2. פשוט וקל. 1 מעניין, 2 משעמם. 039-039.
אני לחצתי 2 עכשיו. לא מעניין, משעמם.
אני מוריד את הקול שלך מה...
טוב, תוריד. זה לא מעניין, בצלל, עזוב, זה לא מעניין.
זה יאלץ אותי להצביע אחד כדי לאזן.
די, תפסיקי אותי כל הזמן.
לא, לא נגדך, כדי שאתה לא יכול להשתתף בסקר. אתה דעתך כבר אמרת, לכן אמרתי את זה.
אתה יודע את האמת, זה לא מעניין את הציבור.
נכון, נכון. אני מסכים, לא ממש מעניין את הציבור, ודאי לא כמו מערכות קודמות, כפי שאמרנו בגלל התקופה.